דף בית עמוד א', מסכת סוטה. אמנם יש קצת טעות פה בספרים, כתוב סוטה עם סמך, בתורה סוטה כתוב עם שין סמלית. ברמב"ם פרנקל הם כבר באמת שינו את זה, ברמב"ם פרנקל הם כותבים סוטה עם שין סמלית, אבל אנחנו מתקיימים גם בזה. המקנה. אז כידוע מסכת סוטה על מה שנאמר בתורה, פרשת נשא בעוד שבועיים קריאת התורה, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מועל. התורה אומרת שיש לנו מצב שאישה בעלה מקנה לה, ועם כל זה היא נסתרה, ואנחנו מדברים רק באופן הזה שהבעל מקנה לאשתו, ואף על פי כן האישה נסתרת, הווה אומר מתייחדת עם אדם אחר. אישה סתם שהתייחדה עם בן אדם היא עושה מעשה עבירה, אבל על מעשה כזה היא עוד לא הופכת להיות סוטה. רק בגלל שהבעל קינה לאשתו, לכן האישה הזאת היא הופכת להיות מבחינתנו אישה סוטה. וכשאנחנו אומרים סוטה, פירושו של דבר שהיא בדיוק כמו אשת איש שזינתה, וכמו שבאשת איש שזינתה הדינו שהיא אסורה לבעל ואסורה לבועל, ואם היא אשת כהן היא לא יכולה לאכול בתרומה, אז גם הסוטה דנן, על אף שאף אחד לא יודע מה היה שם, ועל אף שאנחנו לוקחים אותה לירושלים ומשקים אותה את המים מרים המערערים, בינתיים כל זמן שלא ישקו את המים, כיוון שהבעל קינה לאשתו ואף על פי כן היא נסתרה, היא בבחינת אשת איש שזינתה, ולכן הדינו שהיא אסורה לבעל בדיוק כמו אותה אשת איש שזינתה. לאור זה אומרת המשנה, מקנה לאשתו, בעזרת השם עם הדפים אנחנו מבארים בדיוק את סדר הדברים, מה עושים בירושלים, מה נותנים לה לשתות, מתי מחייבים, מתי לא מחייבים, מתי זה עובד, מתי זה לא עובד, המקנה. ובעזרת השם בגמרא אנחנו נראה שיש שני פירושים מה זה המקנה. האם זה מלשון קנאה או מלשון התראה? המקנה לאשתו. רבי אליעזר אומר, מקנה לה על פי שניים, ומשקה על פי אחד או על פי עצמו. אומר רבי אליעזר, כדי שכינוי יחשב כינוי, אם הוא אמר לה בבית, אל תתייחדי עם פלוני, זה לא מעניין את אף אחד לפרשת סוטה. רק אם היו שני עדים נוכחים במקום, ובפני שני עדים הוא אמר לה, אל תתייחדי עם פלוני, זוהי ההגדרה של סוטה. אל תתייחדי עם פלוני, זה כינוי, בפני שני עדים. ולאחר מכן היא הלכה ונסתרה, ולא מעניין אותנו אם הסתירה הזאת יש עד אחד שמעיד שהיא נכנסה עם אותו פלוני לבית ברשות היחיד וסגרה מאחורי הדלת ושהתה שם כדי שיבואר, כדי שיעור תומעה, ואומר כדי שיעור הערעה בלבד, כי זה הדין של תומעה בפרשת זנות, או שהוא בעצמו בא ואומר, רבותיי, אני אומר לכם, אשתי, על אף שהזהרתי אותה, היא נסתרה. החידוש הגדול יותר זה עד אחד, לא הוא. כי ברמה העקרונית אדם בפני עצמו יש מושג שנקרא שוויה הנפשי חתיכה דאיסורה. אז הוא ודאי יכול לבוא ולאסור. הוא יכול על עצמו, יכול לאסור. לאסור על עצמו זה יותר קולה, זה פחות חידוש. עד אחד זה חידוש, אבל הכל יבואר מפסוקים. רבי יהושע אומר, מקנה לה על פי שניים ומשקה על פי שניים. אומר רבי יהושע, צריך שבשעת הכינוי יש שני עדים, ובשעת הסתירה יש שני עדים, ולא, זו לא פרשת סוטה. אין הכוונה היא שהיא עשתה פה מצווה מן המובחר, אבל כדי שיהיה דיני סוטה, כדי שיהיה לדין של אשת איש שזינתה, עד שאנחנו מבררים, זה בתנאי שהיה כינוי וסתירה על פי שני עדים. הוא מבאר את המשנה, כיצד מקנה לה. אומר לה, בפני שניים אל תדברי עם איש פלוני ודיברה עמו, עדיין היא מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה. זה שהבעל אומר לה אל תדברי, ובעזרת השם בגמרא נברר מה זה אל תדברי. האם זה הגדרה כמו שדיברנו, אל תתייחדי או סתם לדבר? האם אדם יכול למנוע מאשתו לדבר עם אדם אחר? או שאסור לו, יכול למנוע מן את ההתייחדות? נבהר. אבל כל זמן שאנחנו נמצאים רק בשלב הזה, מבחינתנו היא עדיין מותרת לביתה, דהיינו על עסקי תשמיש, ומותרת לאכול בתרומה אם היא אשת כהן. נכנפה עמו לבית הסתר ושעתה עמו כדי תומה, אם אבל היא נכנסה והתייחדה איתו במקום כזה שיש הוא והיא, מקום הסתר, רשות היחיד, אז אנחנו באים ואומרים שאם היה שיעור הערה, אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה, כל זמן שלא לוקחים אותה לירושלים ומשקים אותה את המים המרים המעוררים, היא אסורה לבעל, היא אסורה לבועל, והיא אסורה לאכול בתרומה. המקור כי בפרשת סוטה נאמר ג' פעמים המושג ונטמאה. פעם אחת כתוב לנו בפסוק וכינה את אשתו והיא נטמאה, פעם אחת כתוב ונסתרה והיא נטמאה, ופעם אחת כתוב תחת אישה ונטמאה. ומזה דורשים חז"ל שלוש פעמים טומאה, פעם אחת לאסור את הבעל, ופעם אחת לאסור את הבועל, ופעם אחת לאסור באכילת תרומה. מסיימת המשנה ואם מת, מה קורה אם תוך כדי המצב הנ"ל, כאשר עדיין הבעל לא לקח אותה לירושלים, אלא רק הוא קינה לה והיא נסתרה, ועכשיו הוא מת ולא הניח אחריו זרע של קיימה, ואומר שבעיקרון יש כאן פרשת ייבום, הדין הוא חולצת ולא מתייבמת. מכיוון שהיא אסורה לבעל, אין אפשרות לבוא ולעשות מעשה ייבום להקים שם, אלא רק לחלוץ כדי להתיר אותה לכל העולם.
מי מפריע לראות במשלה, אני קראתי בבית יום, סתם לא שותה, סתם אשת איש שזינתה, אז היא אסורה על זה, אסורה על... דבר ראשון, הבעל יכול לגרש אותה.
מה זה ייתן לו?
יוכל...
לא, מה זה ייתן לו? אני שואל ביחס לסוטה. זאת אומרת, יכול לגרש אותה גם בלי סוטה. מה השאלה?
למה הוא לא מגרש אותה?
למה שיגרש אותה? יש לו ממנה, אני צריך את הציור, אתה רוצה, בקיצור. פחות, אתה עם הגמרות...
הוא רוצה לגור.
אתה עם הגמרות הכחולות, אני עם האדום. פה יש ציורים אצלי. דובר על אדם, בוא, תיקח את... לא, עוד פעם כסף זה פויה. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. יש בן אדם שיש לו אישה, שהוא אוהב את אשתו, והוא מעריך את אשתו, והעמיד ממנה בית, ויש לו 10 ילדים, והכל היה ברוך השם בסדר, ויום אחד התחיל מעשה לא בסדר, הוא מקנה לה. עכשיו למה שהוא יגרש אותה? מי יעזור לו לגדל פה 10 ילדים? יש לו פתרון אחר, הוא יכול לקחת אותה לירושלים ולברר את המצב הדיני שלו. לגרש אותה הוא יכל תמיד, זה לא נוגע לפרשת סוטה, לא על זה דיברה תורה. התורה לא מסבירה לנו איך הוא יוציא אותה מהחיים שלו. אגב, בעיקרון, אנחנו נלמד, האישה כזאת היא שהיא סתתה ונסתרה וכו', הבעל מוציא אותה בלא כתובה. זה ברור. הוא יכול לגרש אותה ולא לתת לה כתובה, אבל זה אנחנו לא מדברים.
אם אני מבין את השאלה שלו, הוא אומר, אם הוא מגיע למצב כזה שהוא מקנה, אל תקנה, תגרש.
אני מבין. אבל למה לא למה? זה דבר פשוט. באופן נורמל, אדם קודם צריך לבוא ולהטריע. אבל כל הדברים יתברו בעזרת השם בגמרא. כל הדברים יתברו בעזרת השם. יש כמה וכמה דברים. הכל יתבהר, צריך סבלנות, כמה דפים והדברים יתבהרו מעצמם. אומרת הגמרא, מיכדי, הרי, שלמה, מדי פעם איזו שאלה כזאת. מיכדי, הרי, תנא מנזיר סליק, הרי התנא שלנו סיים עכשיו איתנו ביחד. גם התנא שלנו סיים מסכת נזיר. מה איתנא דקתנא סוטה? אז מה פתאום הוא עכשיו מתחיל פרשת סוטה? לא היה מספיק קשה נזיר? למה בדיוק סוטה? אי אפשר איזה מסכת כלילה קצת? עונה הגמרא כדרבי. דתניא, למדנו בברייתא, הרבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? פרשת נשוא, בעזרת השם. שם יבואר לנו שהתורה אומרת, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. ויש לנו באותה פרשה שנאמר, איש כי דור נדר נזיר להזיר להשם. פרשת סוטה ופרשת נזיר. למה ראה פסוק לסמוך זה לזה? מלמד אותנו רבי שכל הרואה סוטה בקלקולה, כל מי שרואה את הסוטה בניבולה, בבושתה, כפי שאנחנו נלמד במשנה בדף זין, שהיו מנבלים את האישה והיו קושרים לה חבל למעלה מדדיה, והיה ביזיון רב לאישה. למה עושים לה את הביזיון הזה? כי צריך להבין שכל המעשה של האישה זה מעשה שלישי, הבעל קינה לה. האישה הזאת היא כל כבודה בת מלך פנימה, היא שייכת לבעל, היא לא שייכת לרשות הרבים. לכן קוראים לזה קידושין, דאסר לה אקול לאלמה כהקדש. היא האישה הזאת היא לא יכולה להיות מופקרת. המעשה הוא מעשה הפקרות, גם אם התברר שלא היה בזה עבירה. גם אם בסופו של דבר מתברר שעבירה לא הייתה, המעשה הוא מעשה הפקר. ולכן מנבלים את האישה לעיני כל. היא עומדת בעזרה, אנחנו נלמד, ומבזים אותה. ואותו אדם שעומד שם, כשמו שלא נדע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם נוסע בכביש, רואה תאונת דרכים, הוא מתחיל לנהוג אחרת, הוא פתאום לוחץ על המושג, שמע על המושג ברקס, בקיצור. אותו דבר פה, רואים את האישה בניבולה, יזיר עצמו מן היין, אז הוא יודע שיין זה דבר שמביא לקלות ראש, והדבר של הקרוש רות מביא לידי זימה, ובמי לאדם ימנע. לכן שמחנו פרשת נזיר לפרשת סוטה, כי מי שרואה את הסוטה בניבולה יביר עצמו מן היין. אומרת הגמרא, וליתנה סוטה והדר ליתנה נזיר. שואלת הגמרא, אם ככה, אז בוא תסתכל בפסוקים. קודם כתוב פרשת סוטה, ואחרי שהתורה מסיימת רבי פרשת סוטה, סומכת לזה התורה את הפסוק הבא, איש כי דור נבר נזיר. עונה הגמרא, אתה צודק, אבל עידיד איתן הכתובות, הרי אנחנו בסדר נשים, אז פתחנו במסכת יבמות, ולאחר מכן עברנו לפרשת כתובה, שזה הדרך לקנוס אישה, ותנה המדיר, ובתוך מסכת כתובות היה לנו פרק שנקרא המדיר את אשתו, לכן תנה נדרים. אז כיוון שכבר אגב הזכרנו את המושג של נדר, נתן לנו רבי מסכת שקוראת מסכת נדרים על שם הפרק המדיר את אשתו. ואיידי דתנה נדרים, תנה נזיר, דדמי לנדרים, איש כי דור נדר נזיר. אז מכיוון שנזיר זה סעיף בפרשת נדרים, אז התורה כבר, אז רבי כבר הכניס מסכת נזיר, וקטני סוטה כדי רבי, אז למה פה הכנסנו מסכת סוטה? כיוון שאם אני מדבר על נזיר, אז יביר עצמו מן היין. איך? הרואה סוטה בקלקולה. למדנו במשנה. וזה, נכון, נכון, ולכן זה נמצא בתוכו. הכניס אחרי וגיטין קידושין, זה בסדר. היא יכולה ודאי לקנות, אבל פרשת סוטה אין לנו בתורה. כיוון שרק לגבי אישה נאמר הדבר הזה, שבעלה אוסר אותה על כולי אלמה. הזכר יכול לשאת כמה נשים, האישה לא יכולה לשאת כמה גברים. אז פרשת סוטה זה דבר ששייך רק אצל הנקבה, לא שייך אצל זכר סוטה. אומרת הגמרא, המקנה, אם אתה מעיין במשנה, הידיעה, המקנה, מה זה המקנה? וזה חלק מן השאלה שנשאלה קודם. דיעבד, אין לכתחילה לא, כתוב פה במשנה, שלכתחילה אנחנו לא ממליצים לקנות לאישה. יש לך בעיה, זה בעיה אמיתית, תעשה מה שאפשר, אבל אל תביא לפה שני עדים, ואז תשתמש בלשון כזאת שהיא לשון של כינוי. ההמלצה, אל תקנה. למה? כי זה גורם מתיחות בבית. ברגע שאתה מקנה, אתה חושד בי. אתה חושד בי. ואחרי זה החשד יכול חס ושלום להתממש, והאישה הזאת היא מתנבלת. אז גם אם בסופם של דברים יתברר שהיא עשתה את זה מכעס ולא היה שום דבר, אלא היא סגרה את הדלת כדי לעשות דווקא, אבל הגברת מתנבלת. לכן, לכתחילה, אל תתעסק עם פרשת כינוי. בדיעבד, תעשה כל מה שאפשר, אבל לא להגיע לפרשת סוטה. אתה יכול לבוא כמו שהציעו קודם, להזהיר אותה, אתה יכול לאיים, אתה יכול להגיד שאתה תגרש, יכול להיות שאתה תביא עדים לבית דין שהיא נוהגת שלא בסדר, ובית דין יגידו שאתה פטור מכתובה, הכל אמת. אבל לקנות הכינוי, ככה מסביר רש"י, הכינוי זה הבעיה שלי, שמביא עצמו לידי תגר ואת אשתו לידי ניבול. ואפילו היא תאורה, גם אם בסופם של דברים הכל יתברר כמתיחות יתר שנוצרה בבית, זה כבר היסטוריה, הביזיון קיים. כסבר, תן עדידן, אסור לקנות, וזו האמרה בדיוק. היא עשתה מעשה נורא. אבל עלול להיווצר מצב שמחר הם חוזרים לחיות בבית ביחד.
היא לא נתמעה, אבל זה זוכר שנולדים ילדים יפים וכו'.
כן, חד משמעי. כי הביזיון פה לא מבוטר, בעזרת השם נלמד. אחד מהטענות שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, עלץ ליבי, הרי היא טענה, היא יכלה לעשות פרשת סוטה, היה לה טיינה כזאת. עם זה שאני לא עושה ביזיונות, תן לי ילד, אחרת אני אקח בכוח. מה פרוש? מה, אתה אומר שיש מצווה, אישה מסייעת לדבר מצווה, יש תפקויות.
כמו גירושים, גירושים, רגע שהוא אמר דבר.
אני שומע, שומע, בעזרת השם, אני מבין, מבין, בדף ג' בעזרת השם נראה מחלוקת, תנאים. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם הכינוי זה חובה או רשות? אז זה בכלל לא פשוט. נכון שיש דבר כזה, צריך לדעת אבל מהי המצווה. אומרת הגמרא, אמר רבי ישמעאל ורבי יצחק, כי הווה פתח ריש לקיש בסוטה, כשריש לקיש היה דורש במסכת סוטה, אמר האחי, אבל הוא היה בא ואומר כך, אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, שנאמר, כשכתוב שאין מזווגין לו לאדם אישה, צריך קצת סבלנות, במחילה, לגמרא יש התחלה וסוף, אנחנו צריכים להגיע לסוף כדי להסביר את ההתחלה, אבל כרגע כתוב, אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, דהיינו, אם הוא צדיק, נותנים לו צנועה, ואם הוא רשע, הוא מקבל פרוצה ביחס למעשה שמדובר. שנאמר מה? בין צדיק לרשע. מה התשובה האמיתית? אין אמצע. אין אמצע, זה הפשט. אין אמצע. או שאדם הוא צנוע, או חס ושלום זה הצד השני. יש פריצות בעריות. אנחנו נבהר, נשתדל, חלק מהראשונים. שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. כי לא ינוח שבט, הזיווג המושלם, שבט הרשע לא יהיה על גורל של צדיק. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וקשים לזווגן כקריאת ים סוף. הזיווג הוא דבר קשה. שנאמר, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בקושרות. אז הקדוש ברוך הוא לוקח שני יחידים, הזכר שישב יחיד בבית, והאישה שהייתה יחידה, מזווג אותם ביחד ומקים מהם בית. מושיבים בית. מהזכר והמנקבה יצרו בית חדש. מוציא אסירים בקושרות, הוציא את ישראל ממצרים, בחודש קשה, דהיינו, בחודש כזה שלא שולט את החמה, שלא חם מדי. אבל גם לא שולט את הצינה שלו קר מדי. ולכן מקיש את הזיגובי, את הזיווגים ליציאת מצרים. אז אם הפסוק מוציא את המושיב יחידים, את הזיווג, כמו מוציא אסירים, כמו יציאת מצרים, אז קשה זיווגו של האדם כמו יציאת מצרים. לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר לגבי פרנסה, קופיות חט, מסכת סכים. אומרת הגמרא, קשה הפרנוסה כקרי אפיין סוף. אתה שואל את אותו שם, אתה שואל בצדק, נשתדל. שואלת הגמרא איני, הגמרא קודם כל מבררת. שואלת הגמרא איני, אתה בטוח שזיווגו של אדם באמת זה לפי מעשיו? הכל תלוי במייסים שלו. צדיק רשע. ואמר רב יהודה אמר רב 40 יום קודם יצירת הבלת, בת כל יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, אל תחשוב שאתה יכול לקחת את של מישהו אחר, כי הבית, מה שמיועד לך יהיה שלך, ומה שלא שלך לא תקבל. אותו דבר בשדה, ואותו דבר, אנחנו עוד מעט נבדוק את זה, באישה. אז כתוב ש-40 יום קודם יצירת הבלד, הבלד של מי? יצירת הבלד של הזכר או של הנקבה? של הצעיר מהזוג או של המבוגר מהזוג? אומר תוספות, נראה לרבי קודם יצירת הזכר. בין אם לא נולדה הנקבה עדיין, בין אם נולדה, זה לא משנה. זה תלוי בזכר. בת פלוני, זה הלשון, בת פלוני לפלוני, אז זה תוספות סומך. לא כתוב בין פלוני לפלונית, אלא מה שיוצא זה הכרזה כשנולד הזכר. 40 יום לפני יצירת הולד. יכול להיות שהגברת אפילו לא בתוכנית, מה שנקרא. יכול להיות שההורים עוד לא התחתנו. כבר אומרים בת פלונית לפלוני. יצירת
הולד גמור.
40 יום כבר די, אני אומר, אבל הם פה, יש להם זוג נפוי.
לא.
40 יום.
יש הורים, אבל...
שם יכול להיות שגם אין הורים עוד. יכול להיות שההורים עוד לא נולדו. בת פלוני לפלוני, זה כבר מזמרים.
אתה רוצה שיהיה רבן זקן?
אני לא רוצה, אני אומר מה כתוב. ועד פלויני לפלויני. זה הדיווק שלו. אבל צריך לדעת שאם מחכים יותר מדי, אז כתוב שמה יקדימנו אחר ברחמים. צריך להיזהר. צריך להיזהר. שבאו לסטייפלר ושאל בחור מבוגר, רבי, אבל אני כבר זקן, איפה בת פלוני 40 יום קודם מצירת הבלד? אמר לו, מי אמר שאתה צריך לחפש צהוביס? חיפשת צהוביס. אתה יודע מה זה צהוביס? עוד לא. תגיד לו בעברית, אני לא יודע איך אומרים. צהוביס. אז אם אתה מחפש, אז יכול להיות שיקדימנו אחר ברחמים. זה משהו אחר. בכל אופן, אנחנו מדברים על הבסיס. אז יש לי קושייה אדירה, אז איך אתה אומר שמזווגים לאדם לפי מעשיו? איזה מעשיו? 40 יום קודם מצירת הבלד. הוא עוד לא חשב לעשות מעשים, כבר יש לו אישה. עונה הגמרא, אתה צודק. הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. בזיווג ראשון, אז זה לפי המזל. לפי המזל. מה שנקבע משמיים, איך שבורא עולם, רע לנכון. בזיווג שני, שמה כתוב לפי מעשיו. בזיווג שני, שמה זה קשה כקריא הסיאם סוף. בזיווג ראשון זה לא קשה. לא כתוב על זה. בזיווג שני שמה כתוב קשה. זה התשובה, אבל זה כתוב. עד כאן אמרנו אמת. לא. חשוב מאוד. אז איפה נאמר קשה זיווגם? לא על זיווג ראשון. רק על זיווג שני. זה כדי לנסות להגיע לתשובה. אבל זה החלק הראשון. ורשי בשורה השלישית מהרחבות, רשי שואל. ואם תאמר, שואל רשי את שאלת השאלות.
של מי הזיווג
השני? מה פרוש של מי? אתה שואל מה קורה עם רווק, עם זיווג שני, או... ואם תאמר, מה זה זיווג שני? זה מחלוקת ראשונים אגב. פשטות זיווג שני זה כפשוטו. היה אישה אחת או בעל אחד, ועכשיו יש משהו חדש. זה פשטות נקרא זיווג שני. זה אני לא יודע, זה חידוש יפה, אבל אני לא יודע. לא יודע. זה עין פלטון. מה זה יצא? יצא מה זה יצא?
הכירו לו אחת, יצא, ולא המשיכה לה.
אז זה נקרא זיווג שני. זה נקרא מצא ומוצא. אנחנו נדבר, נדבר.
זה המזל שלו שהזיווג הזה.
יש שיטה אחת בראשונים, יש שיטה אחת בראשונים שזיווג ראשון זה עד גיל 20. עד שהוא מתחייב בפרשת עונשין. אחרי זה, זה כבר לפי מייסוף. וזה נקרא זיווג שני. כי הרי בעיקרון יש מושג של טיפח. הקדוש ברוך הוא מחכה, עד גיל 20 צריך לעשות אישה. אם אתה מאחר יותר, צריך לעשות על זה תיקון, זה לא פשוט. ועל זה, אבל פשוט לומדים זיווג ראשון זה ושני כפשוטו. אישה ראשונה, אישה שנייה. אבל רשמנו, רשמנו. בת כל זה לראשון. הרגוע, נפלא. הווה זיווג ראשון, אמר רשי, ואם תאמר, הכל גלוי לפניו, תגיד לי, מה זה נקרא לפי רשע, לפי צדיק? הרי הכל גלוי לפניו. מתרץ רשי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כדי אמר במסכת נידה, מלאך הממונה על ההיריון נוטל טיפה, הוא מביאה לפני המקום ואומר לפניו, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או אני?
מה זה מלאך?
מלאך, מלאך.
הוא החיה לחיה.
אז מה? אבל את הטיפה אפשר לשלוח מישהו שיביא. אבל צדיק ורשע לא כאמר. הרי זה אמר שלמה המלך. אומר שלמה, על התעלל החכם בחוכמתו, ועל התעלל הגיבור בגבורתו, ועל התעלל עשיר באושרו. למה? תגיד לי, מה אתה משחק אותה חכם? זה קיבלת במתנה, עשית בשביל זה משהו. הביאו את הטיפה ואמרו, זה חכם. אתה עשיר? מה אתה חושב? אתה עשיר? אתה עשית? שויתה. אמרו, אז זה עשיר. ולא לחכמים לחם. ככה הכריזו. אבל מה? כי אם בזאת התעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. החלק של יראת שמיים, השכל וידוע אותי, זה מותר להתעלל. למה? כי זה כל אחד עושה לפי מעשיו. אז למה יש כבר כולם פה שואלים? הרי אי אפשר עכשיו להיכנס לכל העבור תלך למיניהם. אבל הבסיס של השאלות, הרי ידיעה ובחירה, הרי מצד אחד, אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז איך יש לנו בחירה? אבל כבר נשאל על זה הרמב״ם והרמב״ן, שמונה פרקים, התשובה המפורסמת של הרמב״ן לרמב״ם. הרמב״ם הרי אומר שהקדוש ברוך הוא מעל הטבע ומעל הזמן. אצל הקדוש ברוך הוא אין את המושגים של זמן, אין עבר ועתיד. הכל לפניו גלוי. אבל בשורה התחתונה, ואנחנו אנשים שבצמצום הזמן, אז יש לנו שאלות. אז אומר הרמב״ם לרמב״ם, כשלא יודעים לא אומרים. כי אחרי הכל, אז מה הכוונה? אנחנו גם לא מבינים בזה. אז מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא מסבירים. אבל יש לנו מושג כזה, שזה שהקדוש ברוך הוא יודע, זה לא סתירה בכלל, לזכות שלנו לבחירה. זה לא סותר כי הוא זה. שואל מיד התוספות צ'אנס במקום, זה קשה לזווגן כי קריא עשי אמסוף. אז קודם הוא שאל, רגע, מה זה קשה? למי קשה? אמרנו, קשה, קשה זה לקדוש ברוך הוא. אז הוא שואל נפלא, אז מה? אז טוב, צריך להשאיר משהו לדרשנים. בשמחות, מה זה קשה? האמת היא שכל מה שאומרים הדרשנים במקור למעשה זה זוהר. יש זוהר בפרשת תרומה. מצטטים אותו, נמצא בדף קוף עין. הזוהר כותב, מה זה קשה? אז בדרך כלל רגילים לבוא ולומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במסגרת הטבע, כידוע. ששת ימים הקדוש ברוך הוא עשה תנאי מעשה בראשית. אם יקיימו את התורה מוטב ואם לאו, ולכן כתוב יום השישי, הידיעה. מה צריך לעשות תנאים? אם יקבלו את התורה טובים, לא מחריבים עולם, מה הבעיה? לא. הקדוש ברוך הוא עשה טבע, והכל זה במסגרת הטבע. אם אתה רוצה לעשות שינויים מטבע, צריך הסכמים מראש, או אתה רוצה לעשות מחר בריאה מיוחדת, שהאדמה תפתח את פיה, שהאטון יתחיל לדבר, זה דברים שעושים לפני שסוגרים את מייסה בראשיס. יש דברים שעושים עוד לפני שבורים עולם. אחרת, אי אפשר לעשות שינויים בטבע. קריאת ים סוף זה שינוי בטבע. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מוציא מגדרי הטבע, זה בבחינת קשה. למה? כי יש מסלול של טבע, והקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע. אז אתה מצריך אותו לעשות דבר שהוא סתירה למהות. אז קשה. ולכן יש את המושג של קשה. אבל אנחנו רוצים להוסיף על דרך מה שמבואר באמת שם בתוך הזוהר, לכאורה זה התוספות אצלנו. תוספות בא ושואל, תגיד לי, הנס היחידי ששמעת עליו זה קריאת ים סוף? לא היה עוד ניסים. למה דווקא וקשה לזווגן כמו הנס הגדול של קריאת ים סוף? למה דווקא את הנס הזה? אין עוד ניסים שיכלנו להביא. ואם תאמר, המי נקת קריאת ים סוף, צאים משאר ניסים של יציאת מצרים, היו עוד הרבה ניסים שם. בדיוק, רק הים זה מויפס. מה עם הצפרדעים? זה לא מופת. הייתי אומר שקשה עזיב הוא כמו צפרדעים. כל היום רעש בבית. כמו הרב, איזה חיות הוא מגדל. למה נתפסת דווקא לקריאת ים סוף? ויש לומר, תוספות צ'אנס, שתי שורות, לפני השורות הרחבות, יש לומר, דמאן דאמר בכושרות, מה שאנחנו הבאנו את הפסוק מציאת מצרים, הוא מסביר, יש בכי ושירות, וכושרות. הפשט הוא כזה, וכך מביא פה רבינו תם, ולמעשה במקור וזוהר. אומר הזוהר, תבין דבר אחד, יש דברים שהנס עצמו הוא לאחד בכי ולאחד שמחה, לאחד בכי ולאחד שירה. קריאת ים סוף לעם ישראל ואז ישיר משה, אבל מצרים טובים בים. זה לא היה פשוט, הללו והללו עובדי עבודה ורה, מלאכי השרת באו בתביעה. ומה ראית? מה האפליה הזאת? למה היה את האפליה הזאת? הללו והללו, שאלו מלאכי השרת. יש פה אחד ששמח ואחד בוכה. כשאתה מדבר על זיווג שני, לא בזיווג ראשון, דיברנו על זיווג שני, קשה לקדוש ברוך הוא, הרי איך נהיה זיווג שני? אז מוכרח שאחד נפטר. אחד קרה לו איזה צרה. אז בחלק אחד זה צרה, והחלק השני זה השמחה. במקום שמערבים שמחה עם צרה, וכך הוא רוצה לומר בפרנסה, יש אחד שגודל, אבל העסק של השני נחלש. הוא מתרבה כספו, השני מסיד מזה כסף. אז יש כאן מצב כזה של בכי ושירה. מקום של בכי ושירה נקרא מצג של קושי. וממילא נשאיר לדרשנים, כי אני ממש מאבד את הזמן. למה באמת כקריאת ים סוף? יש כל מיני פשטלח שאמרו. למה קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף? בין הדברים הרי שקראו את הים, קראו את הים, הים נקרא ל-12 חצאים. 12 חצאים. אז עכשיו ככה. שבט אחד הלך בחלק הפנימי, זה השביל הקטן. יש אחד שהלך בחלק החיצוני. אז יש זיווג הולך בחלק החיצוני, יש בחלק הפנימי. אבל אגיד לכם פשט אחד ובזה אנחנו מסיימים. איך נקרא הים? קריאת ים סוף, איך נקרא הים? כתוב שיהודה, שבט, ראש שבט יהודה, נחשון בן עמינדב, קפץ למים, מסירות נפש. נו, מה קרה? נכנס למים. הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס, הוא נכנס. הוא הולך, המים ממשיכים. הוא ממשיך ללכת, הוא ממשיך ללכת, עד איפה? עד שהמים הגיעו לאף. מה קרה כשהגיעו המים לאף? נקרע הים. עכשיו צריך לדעת מה היה הגובה של נחשון בן עמינדב. אם הוא היה מטר, מהר מאוד נקרע הים. אם הוא היה 5 מטר, עד שמגיעים לאף לוקח הרבה זמן. כשאתה בא לשידוך, אם תלוי איפה האף נמצא. אם האף נמצא למעלה, קשה זיווגו של אדם. אם האף נמצא למטה, כקריאת ים סוף. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, מקנל על פי שניים וכולי. מקנל על פי שניים. יש מחלוקת במשנה. המקנל לאשתו, רבי אליעזר אומר, מה זה המקנל לאשתו? דווקא על פי שניים. אבל להשקות הסתירה, אפילו על פי אחד, אפילו על פי עצמו. רבי יהושע אומר, צריך גם כינוי וגם סתירה על פי שניים. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, אלא בכינוי וסתירה. אז מה המחלוקת? האם צריך שניים לכינוי או גם לסתירה? אבל בתומעה, אם יבוא עד אחד ויגיד, ראיתי שהאישה הזאת זינתה, נטמעה, ראיתי מעשה, לא ראיתי תיאוריות. עד אחד מהמן. ותנא נמי, יש לנו משנה מפורשת בהמשך. אמת, אבל זה אימך. עד אחד אומר, אני ראיתי שנתמת, לא הייתה שותה. אם בא עד אחד ומעיד על המעשה, היא כבר לא שותה. אז יש את איש הזינתה. עד אחד מספיק להעיד על ענייני תומעה. שואלת הגמרא, מדאורייתא מינלן דמהם עד אחד? אני עד היום ידעתי ששני עדים צריך. על פי שניים עדים יקום דבר. מאיפה אתה לוקח את זה שלגבי תומעה, מספיק לנו עד אחד, ועל פי עד אחד, אנחנו לא הורגים. אנחנו לא דנים דיני נפשות, אבל אנחנו מאמינים לעד אחד. אנחנו כבר לא נותנים לה פרשת סוטה. דתנו רבנן. ועד אין בה. התורה הרי אומרת, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלה מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה, ועד אין בה והיא לא נתפסה. פשוט הפסוק מדבר, ועד אין בה, אין בה עדות, והיא לא נתפסה, הכוונה היא שזה לא היה במעשה של אונס, אלא מרצון. כי אם היא נאנסה, התורה לא אוסרת אותה. והיא לא נתפסה, זה לא היה מעשה שנעשה בתסיסה, אלא זה נעשה מרצונה. ועד אין בה דורשים חז"ל, בשניים הכתוב מדבר. מה הכוונה ועד אין בה? אין שני עדים שראו שהיא זינתה, אלא רק עד אחד. עוד פעם. כשהתורה אומרת ועד אין בה, הכוונה אין שני עדים, אלא רק עד אחד. או אינו אלא אפילו באחד. אולי התורה אומרת, סליחה, אם אני מבין עברית, ועד אין בה, הכוונה היא שאין בכלל עדות. ועד אין בה. הגמרא אחרי זה תנסה לברר, אם אין עדות, אז איך אתה יודע שהיא נתפסה? אז איך אתה יודע שהיה פה איזה מעשה אסור? אבל כרגע שואלת הגמרא, אולי הכוונה ועד אין בכלל? תלמוד לומר, לא יקום עד אחד באיש. התורה אומרת, פרשת שופטים, ספר דברים, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. בכל חטא אשר יחטא על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ממש מה שנאמר לא יקום עד באיש, איני יודע שהוא אחד. לא יקום עד אחד באיש. לא יקום עד, זה יחיד, באיש. שעד אחד לא נאמן. למה התורה צריכה לציין את המילה אחד? איני יודע שהוא אחד, אז מה תלמוד לומר אחד? זה בנאיו. מכאן יש לנו בנייניו בממצינו לכל התורה כולה. כל מקום שנאמר בתורה עד, הרי כאן שניים. עד שיפרוט לך כתוב אחד, כמו ועד אין בה שניים. אם התורה אומרת לא יקום עד אחד באיש, זה באמת הכוונה היא לאחד בלבד. ואמר רחמנא צרי לד באל אחד, והיא לא נתפסה אסורה. ואז התורה באה ואומרת, ועד אין בה. אם אין בה שני עדים, אלא מה? עד אחד, והיא לא נתפסה. וזה לא היה מחמת אונס, אלא נעשה מרצון, אז היא נאסרת על בעלה. אומרת הגמרא נפלא, הבנתי. מה? ודאי, בלי שום קשר לכינוי וסתירה. עד אחד שרואה מעשה כזה, זה מספיק לנו, לא קשור בכלל פרשת כינוי וסתירה. אומרת הגמרא, אלא תעמד הכתיב לא יקום עד אחד באיש. אז רק בגלל שהתורה אמרה בספר במדברים, פרשת שופטים, לא יקום עד אחד באיש, משם אני יודע שעד זה שניים, ואף שהתורה אומרת אצלנו ועד אין בה, הכוונה אין שני עדים, אלא רק עד אחד. הלאה ואחי הווה אמינא, עד עשות אחד הוא. ואם לא, אז מה הייתי אומר? שכשהתורה אומרת ועד אין בה, מה הכוונה? שאין פה אפילו עד אחד. והיא אפילו חד לקה, אלא במים מתפרה. אז אם אף אחד לא מעיד, אז מי אמר שהיא נאסרת? מאיפה לקחת את זה? מי יודע על מה שהיא עשתה? עונה הגמרא יצטרך, אתה צודק, ועדיין אני צריך לפסוק, לא יקום עד אחד באיש. שר כדעתך אמינה, עד אין בה, אין נאמן בה. הייתי אומר, מה זה ועד אין בה? עד אחד שרע הוא לא נאמן, והיא לא נתפסה. אבל אם באמת היה לנו שני עדים, אז הייתי מאמין. אומרת הגמרא, אין נאמן בה? מה אתה רוצה לומר? שהייתי מבין את הפסוק כאילו התורה באה לומר שאם יש עד אחד אז אני לא מאמין לו. ואלא מה היא באי? עד אי כתרי. אלא מה צריך שיש שני עדים? לשתוק רע מיני, אבל תגיד שום דבר. אז למה בכלל להזכיר בפסוק ועד אין בה? שהכוונה שאין עד אחד אלא שניים. הרי יש לי כלל ברור, דעתיה דבר דבר מממון. התורה אומרת לגבי נועפת, כי מצא בה ערוות דבר. התורה אומרת לגבי עדות, לגבי ממון, על פי שניים עדים יקום דבר. לומדים חז"ל גזירה שווה דבר דבר. נאמר בנועפת, כי מצא בה ערוות דבר. מי? על פי שניים עדים יקום דבר. צריך שני עדים. אבל התורה לא צריכה לדבר בכלל על עד אין בה. לבד אני יודע שאם בא עד אחד ואומר לי שהיא זינתה זה שום דבר. כי הרי לומדים דבר דבר מממון שצריך שני עדים. נו, אז, למה בכל זאת הייתי צריך פרשה נפרדת אצלנו? וענה ידע לה, מי דדה והכל עדויות שבתורה. הכל הראיות יש גרסה אחת. כי בשלמה לדידי, גם בלי פסוק הייתי אומר את הדין שלנו. עונה מה הייתי צריך. ולכן צריך לגילוי של אין בה, למה? סל כדעתך אמינה, אומרת הגמרא, זה לא ראיית, אתה טועה. אם היה כתוב רק את הדבר דבר, שתמיד בכל התורה צריך שני עדים, הייתי אומר שאצלנו בפרשת סוטה לא צריך שני עדים. וגם עד אחד יהיה נאמן, מדוע? שני סוטה, שני דרגליים לדבר, שהרי קינלה ונסתרה, ולכן לטעמן בעד אחד, דהיינו. אם התורה הייתה שותקת, הייתי אומר שזה לא דומה לכל התורה כולה. בכל התורה כולה אתה צודק, על פי שניים עדים יקום דבר, למה? אתה מוריד עליי כזה בומבה, לוקח אישה כשרה וחסודה, שיש לה חזקת טהרה, והופך אותה לאישה סוטה, לאישה שזינתה, אנחנו מדברים, דבר כזה, צריך שני עדים. אבל פה לא מדובר באיזה צנועה וחסודה. החזוקה שלה מזמן כבר ראועה מאוד. הרי הבעל קינה לה. הבעל לא רק קינה לה, הבעל גם מביא לי עדים, לפי רבי יהושע, או מספר, או עד אחד, שמספר שהיא גם נסתרה. זאת אומרת, האישה הזאת היא נכנסה לבית. היא והבועל לבד. כל הפעולה שלה היא פעולה שמסמלת ומראה לנו רגליים לדבר. אז הייתי אומר שעד אחד נאמר.
כל פעם שיהיה לנו נסיבות וכאלה.
ודאי, ודאי, תן לי נסיבות. ודאי, מה היית אומר אתה?
שניים לאחד זה לא פחד השני.
אמת, אמת, אמת. אם לא היה פסוק מיוחד, ודאי שהייתי אומר. תיכנס אתה, תיקח כל אדם שלא שומר תורה ומצוות, שלא חי על פי ציווי תורה, ותספר לו סיפור כזה. היה בית, בבית לא ידוע לנו שהיה נפש חיה. נכנסו שניים לבית, יצא אחד, וכל הגופיה שלו מלאה בדם. מי הרוצח? הנה אתה, מה יעשה החוק? מה יעשה החוק בכזה דבר? צריך עדים לכזה דבר? או יפימו אותו עד 120 בקלבוש? חד משמעי ידונו אותו בתור רוצח. בתורה הוא שום דבר?
אז למה פה ברגליים?
על סמך מה? איזה נסיבה? איפה זה כתוב?
יש פה רגליים.
בעזרת השם נגיע לזה. זה גמרא מפורשת. זה מקרה שהגמרא מדברת עליו.
יש לי נסיבות ואני מאמין לזה.
אנחנו באים ואומרים שפה יש לי גם רגליים לדבר. וגם בעד ומעיד לי, למה שאני לא יאמין לו? זה לא סתם נסיבות. זה נסיבות עם עדות. הייתי אומר שעד אחד יהיה נאמן, צריך מקום מיוחד. לומר לי שזה לא ככה, ועד אין בה. אומרת הגמרא, אני לא מקבל את זה. ומי מצית, אמרת, די נאמן בה. ושריעת, מה אתה רוצה לטעון? שהייתי חושב שעד אחד לא נאמן ולכן אני עתיר. ועמי דכתי והיא לא נתפס, המכלל דאסורה. תסתכל על הפסוק, הפסוק בא להחמיר, הפסוק לא בא להקל. הפסוק לא בא להגיד איך היא מוצרת, הפסוק אומר, והיא לא נתפסה, דהיינו, זה לא היה מעשה של אונס, דהיינו, הפסוק בא לחייב אותה, אלא היה פה מעשה של רצון. אז אם ככה, עד אחד כן היה מחייב, יצטריך. לכן צריך את הלא יקום. סל כדעתך אמינה, אין נאמן ביחיד, עד איקה תרי, ובתרי נמי, הוא דלא נתפסה, תדע איך הייתי מסביר את הפסוק. באה התורה ואומרת ככה, כדי שאישה תחשב לסוטה, לאישה שנתמעה, לא לסוטה, לאישה שנתמעה, צריך שני עדים. וגם כשיש לנו שני עדים, אומרת התורה, והיא לא נתפסה. בתנאי שזה לא היה באונס, אלא ברצון. אבל אם זה היה באונס, על עד אחד, אבל לבד אני לא סומך, כמה שמלן לא יקום עד אחד באיש, לימדה אותנו תורה. שבכל התורה כולה שכתוב עד זה שניים. עד שיפרט לך כתוב אחד. ואצלנו בא התורה ואומרת לא יקום עד אחד באיש, מה הכוונה? לכל אבון, שם עד אחד, אבל אצלנו, אומרת התורה, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמעה, ועד אין בה, אין שניים, אלא מה? עד אחד. והיא לא נתפסה, ואנחנו אוסרים אותה. על סמך העדות של עד אחד, אנחנו באים ואוסרים את האישה. אומרת הגמרא, רבי יהושע אומר, מקנה לה על פי שניים. מה הייתה עמד רבי יהושע? למה רבי יהושע סובר שצריך גם כינוי בשני עדים וגם סתירה בשני עדים? אומרת הגמרא, הוא דורש את הפסוק, אמר קרא ועד אין בה. בה, בתומתה, ולא בכינוי. בכינוי צריך שניים. בה, כשהיא נתמת, ולא בסתירה, בצירה, צריך שניים. נו, ורבי אליעזר אומר, בה, ולא בכינוי, צריך שניים. ואם הבא ולא בסתירה ולא נוכל לסמוך על עד אחד, סתירה התקיש לתומה. דכתיב ונסתרה והיא נטמעה, וכמו שבתומה אני מספיק בעד אחד, אז גם נסתרה, מספיק לי עד אחד. אומרת, מה, אם ככה כינוי נעמי התקיש לתומה. דכתיב וכינה את אשתו והיא נטמעה, אז גם לגבי כינוי נאמר תומה, אז בוא נאמר שפגי בעד אחד. אומרת, מה, מי את רחמנה, וכתוב, בא, בא, ולא ב, אז רק בא, בתומה עד אחד. אבל במקום אחר צריך שניים. נו, שואלת הגמרא, מה ראית? אז יש לך למעשה מיעוט בה, ויש לך פסוק שעליו אתה סומך שצריך שניים. אז אתה יכול להסביר לי למה החלטת שההקש לתומה ודווקא לסתירה אולי הפוך, נקיש את תומעה לכינוי, ובכינוי נסתפק בעד אחד, ובסתירה נצטרך שניים. מסתבר הסתירה עדיפה, שכן אוסרתה כתומעה. הסתירה חמורה יותר. כי הרי מה עושה הסתירה? גורמת לאסר עליו בדיוק, כמו יש את איש שתמתה. אז בעצם, הנתמה והסתירה והיינוח. אז שם אני מסתפק בעד אחד. עד הרבה שואלת הגמרא, כינוי עדיף. שכן עיקר גרם לה. הרי הכינוי עדיף, למה? כי זה גורם לסתירה. מה הביא אותי? בלי כינוי אין סתירה. אומרת הגמרא, אילה סתירה, כינוי מעיקה, תודה רבה. הרי כל הכינוי זה כדי להביא אותי לסתירה. אומרת הגמרא, אבל ואילה כינוי סתירה, מה יעני? למעשה, הכינוי והסתירה הולכים יד ביד. ומה ראית? אפילו אחי מסיים את הגמרא, אתה יודע למה אני חושב? שעד אחד מספיק לסתירה, ואותו אני מקיש לתומה. סתירה עדיפה דאתחלת דתומה היא. כיוון שהייחוד הוא התחלת התומה, הסתירה, הכינוי זה דיבור של הבעל. אבל ההתייחדות שם התחילה נעשה, לכן היקשתי את הסתירה, אומר רבי אליעזר, לגבי תומעה, וכמו שבתומעה עד אחד מספיק, גם לגבי סתירה עד אחד מספיק. הכינוי עצמו, שם נאמר בה, ולא בחברתה, בכינוי צריך שיהיה שני עדים, ועד השם.